פרשת קורח היא פרשה נפלאה שהיא המשך פשוט לכל המהלך שאנחנו עוברים כאן. הרי במדבר, אם אנחנו נחזור שבועיים אחורה, אז בעלותך זה בעצם היה קו פרשת מים, שבו משה רבנו בעצם הופך להיות ממנהיג יחיד, הוא הופך להיות מאציל את הכוח שלו על 70 הזקנים, 72 אפילו זקנים. ובסוף התהליך מרים לא מבינה כל כך מה בדיוק ההבדל שבין משה לבין שאר הנביאים. פרשת שלח זה בדיוק ההמשך של הדבר הזה, שאנחנו עוברים להנהגה ארצית טבעית, ולכן המרגלים אומרים מה שאומרים, מסיקים את המסקנות שלהם מהשליחות, ואז מגיעה פרשת קורח. פרשת קורח היא גם היא פרשה שממש ברצף אחד, עלילה אחת, סיפור אחד, ננסה ביחד לראות את הדברים. אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. אז יש פה בעצם קורח משבט לוי, נתן ואבירם ואון הם בני ראובן, נכון? יש פה קואליציה. ויקומו לפני משה, ואנשים בני ישראל 50 ו-200, נשיאי העדה קרי המועד אנשי שם. עכשיו בעצם ביחד 254 אנשים, נכון? 250 אנשי ישראל ובני ישראל, נשיאים, עוד שלושה משבט ראובן, עוד אחד משבט לוי. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מה הם בעצם טוענים כולם, כל החבר'ה האלה? בדיוק, כולם שמעו את דבר השם, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו, זאת אומרת, מה צריכים הנהגה? כן? מה שחזר אמרו שקורח הביא למשה שתי שאלות בהלכה. שאלה אחת על תלית שכולה תחלת, שאלה אותה האם יצחק ציצית, משה ענה לו שכן, וזה בייס אותו כי הוא חשב שלא. ובשעה השנייה בית מלא ספרים, ספרי תורה, האם הוא צריך מזוזה? משה ענה לו שכן, שוב התבאס. וההיגיון היה שלא יכול להיות, כן, באמת מוזר שבית שלם, אז פרשה אחת פותרת אותו. אז בית מלא ספרים, לא פרשה אחת אלא ספר תורה שלם, ערימות ספרי תורה, הוא צריך מזוזה? תגיד שכל כולה תכלת, עם פתיל אחד תכלת, הוא כנגד הים והרקיע וכל זה, אז תלית שכולה תחלת היא ממש רקיע, כולה, אז צריכים עכשיו פתיל תחלת שיפתור אותה? אז זה בעצם מה שכוח טען. מה שחזר מסביר לנו גם שזה לא בדיוק שהוא טען את זה לשם שמיים, הוא טעה פה טעות תיאולוגית, אלא הוא רצה למלוך, וכיוון שהוא לא מלך אז הוא חלק, כן, מכיוון שהוא לא הנהיג אז הוא חלק על ההנהגה. קצת מזכיר שבדיחות כאלה, נכון? על מישהי שיש לה בן שהוא בנונמם, לא מכיר אותה בנונמם, נכון? נגד מטוסים, נכון? אז אני אגיד, איך הוא בחר נונמם? אז יונה הוא החליט שאם הוא לא טייס אף אחד לא יהיה טייס. אז זה בעצם פחות או יותר מה שקורה. כשקורח מבין שהוא לא יהיה מנהיג אז אף אחד לא צריך להיות מנהיג. וישמע משה ויפול על פניו. ועל זה השפת אמת אומר שהטענה שתמיד הקדוש ברוך הוא מרחם על צדיקים והוא בוחן אותם בדבר שהם הכי חזקים בו. משה הרי הוא הענב מכל האדם, והטענה שכוח כלפיו הוא שהוא מתנשא. זה בעצם לטובת משה, א' לחזק את מה שחזק, ובית, כי בזה הוא עשוי בעזרת השם ביתר קלות לעמוד במבחן. אבל משה נופל על פניו, למה הוא לא עונה לו? למה הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, מה אתה רוצה? זה נכון, אבל באופן פשוט משה רבנו מבין שכאן הוא נוגע בדבר. אם הוא הרי יענה, יגידו כן, כי זה אישי, כי היה פה טענה כלפיו, אז הוא לא עונה. ואז מתחיל מהלך שלם. רק נאמר הצייר טיפה את העניין. כן, בעצם יש פה את ה-250 נשיאים שהם פזורים בתוך מחנה ישראל. יש עוד שלושה אנשים שהם בעצם בשבט ראובן. נחלת ראובן, זה מחנה ראובן, זה בצד דרום, מתחת למשכן. ויש את קורח ועדתו, או את קורח והמשפחה שלו, שהם שבט לוי, מחנה לוויה. זאת אומרת, יש פה בעצם סיפור עם כמה זירות, נקרא לזה, כן, פיגוע בכמה זירות. ואז משה רבנו מתחיל בתהליך. הוא אומר ככה: וידבר אל קורח וכל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. מה טוען משה? מה אומר משה לקורח? מה אומר לו? למה בבוקר? אבל אז הסבר אחד, לישון על זה בדיוק, שכשיש איזושהי בעיה, לפעמים שנת לילה היא ככה מאפסת. בוא נראה מחר בבוקר, נדחה את זה. יש כלל בסנהדרין, שכאשר בית הדין דנים מישהו בנפשות, אז אם הם נוטים לזכות, מזכים אותו בו ביום. אם נוטים לחובה, יש עניין, יש כאילו חובה לעשות לינת לילה, זה נקרא. זאת אומרת, אי אפשר לדון לחובה, לפסוק את הפסק בדיון עצמו. עוצרים אותו, הולכים לישון אחר הבוקר, נמנים שוב, מצביעים שוב. למה? כי יש משהו בלילה שהוא יותר מאזן.
לשופטים.
נכון, אז זה איזשהו דוגמה, כן, שגם כאשר אדם נמצא באיזשהו סערת נפש, תדחה את זה למחר הבוקר. הכוונה, כדי שלא יהיה מצב שכוח היה יכול לחזור בו אולי, וחבל שאנחנו עושים את זה יותר מדי מהר, דוחים את הכל בעוד יום. זה שני פירושים, גם שהוא יחזור בו, וגם ללמד אותי שלא עושים דין על המקום. אבל רש"י אומר דבר נוסף. בוקר, הוא אומר ככה, הוא מדרשו, בוקר, אמר להם משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, ויבדל. כך, ויבדל אהרון להקדישו. מה אומר משה לקוח ועדתו? הוא לא רק אומר שזה יקרה מחר הבוקר, אלא בוקר זה מושג. כשם שהשם יבדיל בין אור לחושך, בין בוקר לערב, כך הוא יבדיל בין אהרון לבין שאר האומה. אז ההבדלה היא לא עניין שלי, זה לא איזה בחירה שאני בחרתי, זה הבדלה אלוקית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בוודאי שכולם קדושים, ברור שיש בתוך כל אחד הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל הגילוי האלוקי הוא גילוי משתנה, הוא גילוי עם הדרגה. אז כשם שיש הבדל נקרא לזה בגילוי בין בוקר לבין ערב, יש הבדל בגילוי בין אהרון לבין שאר האומה. יש עוד כן, יש בדיחה נוספת, בדיחה ידועה, לא כל כך מצחיקה, אבל רק בשביל שפעם הגיע איזה עבריין אחד לרב. מה תשמע הרב? לא אכפת לי כלום, תמצא פתאום, אתם הרבים יודעים לעשות כל מיני תרגילים, אני ממחר אני כהן. טוב, דחף לו כמה שטרות לתוך הכיס בלי שהוא ירגיש. הרב לא יודע מה לעשות. אחרי שבוע הוא חוזר, כבוד הרב, מה קורה? אני כהן? הצלחת למצוא? הרב לא יודע מה לעשות איתו. איך תהיה כהן? איך הגעת את זה בכלל שאת רוצה להיות כהן? הוא אומר, כבוד הרב, אני חייב להיות כהן, חייב, לא אעזור לך כלום. עולם, אתה, מה, מה באמת העניין? אומר, תקשיב פה, דרב, הסבא שלי היה כהן, אבא שלי גם היה כהן, למה שאני לא היה כהן? כן, אז זה מה שהוא אומר לו. אז קורח, הסבא שלו לא היה כהן, אבל הוא רצה גם. אז ההבדל שבין בוקר לערב זה הבדל לא במהות, אלא בגילוי. הגילוי של הבוקר הוא שונה מהערב. אז כשם שהבוקר, אומר המדרש, הוא שונה מהערב, כך ההבדלה של אהרון משאר האומה היא הבדלה מהותית. הגילוי הוא שונה, הוא אחר. טוב, אבל אז מתחיל איזשהו מהלך אחר. זאת עשו, את זה הוא אומר כמובן משה לאותם 250 איש, יקחו לכם מחתות כוח וכל עדתו, ותנו בהם אש ושימו עליהם כתורת לפני השם מחר, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בן לוי. למה משה עושה את ההצעה הזאת? למה? למה? הרי משה לכאורה יודע את ההשלכות של זה, נכון? השלכות קשות. משה הרי אומר, לכו תקטירו כתורת, נראה מה יהיה.
גם הם יודעים, לא? זה כבר התהליך השני.
למה אבל משה אומר להם את זה?
זה עוד עניין להוריד אותם מהסיפור, לא?
כן, אבל זה...
אבל ימותו בטוח.
יהרוג אותם.
יהרוג אותם בוודאות.
ידוע הרי שכתורת, כאשר אדם מקטיר כתורת בחוץ, מקטיר כתורת בצורה שהיא לא על פי התקן, אז זה בעיה.
אבל לא רק משה יודע את זה, גם כוח יודע את זה, זה לא עוד כאילו עניין כמו לתת לו לישון על
זה לילה. אני מבין, אז זה שכוח הולך על זה והנשיאים הולכים על זה, אני עוד איך שהוא מבין, אבל למה משה מציע את זה?
אולי כדי להראות שהוא
בטוח במה
שהוא עושה, שהקדוש ברוך הוא באמת הוא זה
ששלח. אבל להרוג אותם ככה? לא חבל?
אולי משה
ידע 50 נשיאים.
אולי הוא היה בטוח שזה הנשיאים של כל השבטים?
נשיאים הכוונה חשובים, היה כאילו קבוצה מכל השבטים של אנשים ממש חשובים שהם רצו להקטיר כתורת.
שמי שמקריב כתורת לא בסדר אז הוא...
תראי, פרשת שמיני כבר קרה, הקריבו אש זרה ואנחנו ראינו מה קרה איתם.
זה היה גם כתורת?
לא, אבל זה אש זרה, אז קל וחומר כתורת, שזה משהו שהוא מאוד פנימי. אז פה חזל אומרים, כמובן שלא.
אז איך הוא אומר להם?
זו השאלה ששאלתי, בדיוק יפה מאוד, כל הכבוד.
לא היה בהם משהו שהוא
חסם תקלה? מה שחזל אומרים, שמשה כאן באמת, זה כמו שהוא אמר על אלדד ומידד, הוא אמר, ומי ייתן כל עם השם נביאים? מה אכפת לך יהושע? תשחרר, תן להם. משה כאן באמת, הוא אומר, תשמע, הלוואי. הלוואי שכולם יהיו קדושים. יותר מזה, או בתוך עדת קורח ישנה בעצם שלוש קבוצות. יש קורח, הוא מקנה מאוד, הוא רוצה להיות כהן. יש דתן ואבירם ואון, שאון תכף נעלם לנו, שהם באים כאילו מצד שנאה כלפי משה, מצד כאילו חרחור ריב. ויש נשיאים שהעניין שלהם הוא קדוש, הם באמת רוצים קרבת אלוקים, הם לא רוצים גדולה, הם לא רוצים לשלוט, הם לא באים מתוך קנאה, הם רוצים באמת להקטיר כתורת. ואת זה משה מאפשר להם. הוא אומר, הלוואי, אולי, כשם שבסנהדרין, הקדוש ברוך הוא אישרה שכינתו על הרבה אנשים, אולי אפשר שיהיה כתורת באמת יותר ברמה הציבורית. אז משה כאן בעצם אומר, תשמעו, אני מבין אתכם באמת, מבין אתכם, אפילו מזדהה איתכם, בבקשה, מצוין, בואו נעשה עם כתורת, נראה איזה כתורת היא תתקבל ברצון. כן, דברו.
לא מובן, כאילו זה די משפט, הוא יודע שזה יהרוג אותם, זה לא...
התשובה, כנראה שהוא לא יודע את זה. הוא חושב שאולי זה שהם רוצים קדושה, רוצים עם עכשיו קרבת אלוקים, זה יהיה את רצון.
אבל כתוב בתורה שאסור לעשות את זה, אז הוא פשוט שולח אותם למוות, כי כתוב בתורה שאסור.
יפה. אז כאן מדובר לקחת מחתות, להקדיש אותם. זה לא שהם עושים סתם מדורה בחוץ, אלא הם צריכים להקדיש מחתות ולהקטיר בהם כתורת, והוא אומר, יכול להיות שעכשיו זה יהיה את רצון. כשם שנניח לוי שקר, הוא חייב מיטה, אבל ראינו שיש 70 נביאים או 70 ושניים נביאים, אז גם פה יש פה איזה מין יוזמה שיכול להיות שיצליח משהו, שיהיה באמת איזשהו או חד פעמי או רב, דרך אגב או באותו הסיפור, גם באותו נקרא לזה הנוסחה הזאת הייתה הרי גם בהר סיני, גם בהר סיני השם אמר למשה לך תגיד להם כך וכך וכך, עם ישראל לא מוכן, אני דורש לראות את המלך בעצמי, ואכן ראו את המלך בעצמו בעצמם.
אבל זה לא מה שכתוב שאסור, זה לא מה שכתוב שכאילו תמותו.
את צודקת. אז הסבר אחד הוא שבאמת משה אמר אולי זה שהם באים לשם שמיים זה ייתן להם אפשרות כזאת.
אבל זה הופך את משה ממש תמים.
שנייה אחת, רגע, לא נורא להיות תמים, לא כזה אלבון. הסבר הפוך, הנציב אומר, הוא אומר כולם ידעו שהם הולכים למות, גם הם ידעו את זה, והם העדיפו למות ושיהיה קרבת אלוקים. הם ידעו שזה יהרוג אותם, אמרו אנחנו כל כך רוצים קטורת, גם אם זה יהרוג אותנו זה שווה לנו, אנחנו רוצים פעם אחת לחוות קרבת אלוקים.
יש מהמחות של העבודה זרה, של כאילו אותו דור כזה.
אז תכף נראה שזה לא, זה אומנם דבר גרוע, אבל כנראה שיש לו עתיד, אנחנו עוד נראה.
זה מזכיר את חטא המעפילים בתקנים.
נכון מאוד, בדיוק ככה, בדיוק. שהם ידעו את הסכנה, והם הלכו על זה מראש בכוונה. כן, כי אמרו, אנחנו רוצים פעם אחת לחוות קטורת.
אבל הרב את... אמרנו
קודם אמר שרוב
האנשים זה לא היה מניע
שם,
שהמניע
שהם
היה כי הם
סנאו
את
משה. אנחנו אמרנו שישנם 254 אנשים, שלושה סנאו את משה, אחד קינה, השאר היו אנשים תמימים, טובים. אז הם מאוד רצו את הקטורת, באמת, לא כדי לנקום במשה או להכפיש אותו או משהו כזה, אלא הם רצו באמת קרבת אלוקים, ממש קרבת אלוקים.
כוח דתם ואמירם?
לא, קורח קינה. אבירם, הם סתם הכפישו. היו גם את הנשיאים שהם רצו באמת קרבת אלוקים.
אבל מי שבסוף ילך להכיר, מי הסתם יהיו קורח דתם ואבירם?
ממש לא, לא. הכתירו רק קורח והעדה. הקורח היה בעצם ראש של שתי קבוצות קואליציה פה. אחת זה עם הנשיאים האלה שהוא באמת הכתיר אחרי איתם, והשנייה יחד עם דתן ואבירם. והאמת היא חזל אומרים שכוח היה גם מהבלועים וגם השרופים. הוא בעצם חטף פעמיים, הוא גם נבלע באדמה וגם נשרף.
לא הבנתי, זה שנבלעו באדמה,
יש שלוש קבוצות. מפלגה א' זה כוח אחד, מפלגה ב' דתן ואבירם, ואון נעלם איכשהו, פרש, וג' זה אותם הנשיאים.
אז
זה העדה. אז העדה כאן, עדת קורח, כוונה אותם נשיאים. אז קורח לקח, זאת אומרת, קורח בעצם היה ראש לשתי התקפות. אחת רוצים קדושה, אחת כועסים על משה. בשניהם הוא היה. אז משה אומר, אני באמת אומר לכם, תשמעו, אתם יודעים מה? מצוין. בואו שימו קטורת. בואו נבדוק את העניין הזה. מי שהשם יבחר, מקובל עלינו.
אבל מה עם קסון משה?
שהוא לוקח את הכל אליו. מינה את אהרון, את אליצפן, כולם זה, וכוח נשאר בלי כלום.
לא הבנתי מאיפה מסיכו את זה. זה לא היה ברור.
כי אהרון זה הכהן, ופנחס הוא בנו, אליצפן גם קיבל מינוי, וכוח נשאר רק, נשאר לבד. הכל, כן, הוא הרי בן יצהר, בן קהת, הוא רציני.
הרב, אבל איך אפשר להגיע לחשיבה כזאת כשהם מצויים שברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה של קירות השם די תמידית, כאילו יש משכן.
נכון.
והם רואים מתי, כאילו אם הקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם עם ישראל, זה אומר שכנראה כרגע מתנהלים בצורה טובה.
כן, יותר מזה כתוב שקורח היה איש גדול. מה ראה שהוא טעה? כתוב שאינו התעתו. זאת אומרת, הוא ראה בעצם את שמואל יוצא ממנו. בשמואל כתוב שהוא שקול כנגד משה ואהרון ביחד. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. אז כוח ראה שממנו יוצא שמואל. אמר, הנה, אתה רואה? יש פה אנשים גדולים. אז העין שלו, הוא היה אדם גדול, הוא ראה למרחוק, ולכן זה איכשהו הזדייף לו העניין. אולי אנחנו עוד נראה תכף רב צדוק. בכל אופן, אז זה עצה אחת לאותם הנשיאים. כן. בטח שאפשר.
לא כל כך קשור, אתה לא רואה מה ששמואל שפול כנגד משה ואהרון?
כן, כך כתוב בחז"ל.
אז סתם מעניין, לא יודעת, נכון, נגיד בסוכות, יש כאילו בדרך כלל שבעה...
אשפיזין, כן, כן.
יש אנשים בדרך כלל שמובילים ושמואל בדרך כלל
לא. לא שם, נכון. הכוונה היא ששמואל בדורו הוא כמו משה ואהרון. הוא היה איש גדול מאוד בדורו. אבל הוא לא היסוד של עם ישראל. הוא היה אחר כך. כן.
זה קצת כאילו, לא יודעת, זה לא כל כך ענה לי, כי משה יכול למצוא הרבה דרכים של איך להתקרב לקדושה, לא בדרך שתהרוג אותם, כאילו גם זה...
אז לפי הסבר א', משה באמת רצה שהם באמת יחוו קדושה. הוא אומר, הלוואי, הלוואי שכולם יקטירו קטורת. הוא אומר, אין לי בעיה עם זה.
ואחרים שימותו קורח.
לא ימותו, הלוואי שכולם לא ימותו. הוא אומר, זה מצוין, זה כמו בהר סיני, שכולם ראו אלוקים. וכמו אצל הנביאים, שכולם באמת, ברוך השם, נעצה עליהם רוח, והם התנבאו. אז אולי באמת זה שעם ישראל רוצה קדושה, אולי זה את רצון. שיהיה אפשר פעם אחת ולתמיד, לתת להם קדושה. ובאמת, הוא אומר, באמת לא צריכים אמצעי אולי. באמת אפשר שכל מי שרוצה, יכשיר את עצמו, ייקח מחתה, יקדש אותה, ישים בקטורת, יחווה מחות אלוקים. מה הבעיה?
הרב, הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא?
הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא.
אני כאילו לא מצליח להבין איך הוא מגיע למסקנות האלה.
כן. הנקודה שבה הוא נמצא משה, הוא עכשיו נמצא בעצם באיזה מקום שהוא מרגיש נוגע בדבר. לכן הוא גם נופל על פניו. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שזה נכון שהוא יהיה בעצם בפרונט מולם. זאת אומרת, אם אתם רוצים, בבקשה, אני בשמחה, אין שום בעיה עם זה. ניתן דוגמה אולי מה שכתוב ברמח"ל על אדם חסיד. כתוב שהעניין שבחסיד הוא שהוא רוצה שיהיה יותר אור השם, כבוד השם בעולם, והתאווה ששאר כל בני אדם יהיו כמו כן. החסיד אין לו בעיה של חשבון מי יהיה ראשון, אני בלעדי, לא בלעדי, זה לא מעניין. הוא רוצה שיהיה אור בעולם, הוא רוצה שיהיה בעולם כבוד השם, והוא מתאווה ששאר בני אדם יהיו כמו כן. אדם שהוא לא חסיד, אז הוא מרגיש איזה רעד בכנף ככה, איזה הרגשה לא כך נעימה שהוא יהיה פחות בלעדי. החסיד אין לו בעיה, הוא מוכן בשמחה רבה שכולם יהיו נביאים. לכן משה אומר לפני שבועיים, יהושע בא אליו, הוא אומר, שמע, אדוני משה כלאם. הוא אומר לו, הוא מקנא אתה לי. מה אכפת לך? מה כואב לך? שיהיו נביאים. כן ירבו. מה זה מפריע?
אבל בסוף הוא משה השם יבחר.
נכון.
הוא יודע שבסוף יהיה תהליך של
בחירה. השאלה אם יהיה אבל מוות.
אם השם בוחר, אז כנראה שתהיה כרוך
במה. מי אמר?
אז גם אם לא מעבד, יקרה כאילו משהו.
עובדה שכשבחרו נביאים, אז בחרו 70 נביאים, והשניים גם התנבאו, והם חיו רגיל.
הוא לא שמע שהמניע של קורח די ברור פה.
קורח הוא לא עניין פה. זאת אומרת, הוא עכשיו הגיע אליהם לנשיאים.
אבל גם לקורח זה מוזר שהוא יצא דבר כזה.
נכון. באמת, באמת משה כאן בנקודה הזאת, זאת אומרת, לפי ההסבר הזה, כן, הוא אומר, תשמע, יכול להיות, ייתכן שהיה פה מניע של נגיעה בדבר, או קנאה או משהו כזה, אבל מה אכפת לי? מה אכפת לי מה המניע? אני ממש רוצה שיהיה קרבת אלוקים לכולם, שכולם יחוו את זה.
הרב,
כן.
זה קצת נשמע כמו איזה רולטה רוסית, כאילו מדובר פה בחיי אדם, ולמה פשוט באמת לא לקום ולהתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו... פשוט, מדובר
ב-250
אנשים.
אז לפי ההסבר הזה, משה באמת, הוא חשב שאפשר לעמוד בזה, שאפשר אקטיר את הקטורת ולא למות מזה. לפי הסדר ב' זה קצת יותר קשה. זאת אומרת, אם באמת משה ידע והלך על זה, אפשר באמת לומר שהוא הבין שבלי שיהיה ברור בזה אין שום מוצא. זאת אומרת, זה לעולם יישאר עד שיהיה ברור נוקב. אז גם אם זה יהיה כאן מחיר כבד מאוד, אבל צריכים שיהיה פה באמת איזה מין המחשה חדה ברורה שהשם בחר ולא אני בחרתי. הרי הם איתנו בעצם, אתם מתנסים, אתם בחרתם את הקליקה שלכם. אז לפי הסבר ב', משה הבין שבלי שיהיה ברור פה נוקב לגמרי, זה לא ייגמר. לעולם זה יקרה.
אבל הרב, זה כמו שכשבאו אליו האנשים שלא יכולו להפריע כאילו פסח, והם ביקשו פסח שני, זה הייתה איזושהי בעיה הלכתית שמשה לא ידע להגיד, הוא אמר כאילו, תעמדו, אני שואל את הקדוש, יש פה עניין שהמשכן כבר בתוך העם, הם יודעים את הלכות המשכן, הם יודעים את העבודה של המשכן, ואיזושהי בעיה הלכתית שכנראה משה לא ידע באמת איך להגיב אליה, או אני לא יודעת כאילו להסביר את זה. אז הוא כאילו, הדיבור שלו ישר עם הקדוש, הוא גם הראשון וגם השני עדיין לא יודע על זה. כאילו, מבחינתי, זה לא משהו שמשה יכול להגיד, כאילו גם ל-250 אנשי העדה, עשרו שנייה, יש לי קשר של המקדוש ברוך הוא, אני יכול לשאול אותו.
נכון.
זה שהוא חושב שאולי זה איזושהי מחי, כאילו, זה משהו שחייב למחות, כאילו, זה קצת, כמו שמישהי פעם אמרה, אתה קצת שולח אותם לעבדון, כאילו...
יש רק בעיה אחת, בטל, בעיה אחת, שהוא נוגע בדבר. ואם הוא יהיה זה שמנהל דו שיח, יהודו, תשמע, אתה עוד פעם ממציא. הרי הם בעצם אמרו כלפיו, אתם מתנסים, אתם נבחרתם סתם על דעתכם. זאת אומרת, הוא בעצם כאן קצת מנוטרל. הוא לא באמת יכול לקחת הובלה. כי הם טענו בדיוק על זה. אתה לא מוביל. בכל אופן, זה חזית אחת. ואז משה הולך בעצם לקורח, כי אחרי שהוא נתן להם מענה, פסוק ח', הוא פונה לקורח. הוא אומר, תשמע, המדעת מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו וכו' וכו', ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וכו' וכו'. הוא אומר, הפנייה שלו לקורח היא, אתה גם נבחרת, יש לך תפקיד ממש חשוב, למה אתה מתרעם? כאילו גם לך, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותך, אתה קיבלת מינוי, תפקיד חשוב, לשיר על הדוכן, משוערים ושוערים וכל זה, למה אתה מתרעם? כן, לכן אתה וכל הדתך נועדים על השם, ואהרון מהו? כי תלינו עליו. אהרון הוא לא הכתובת, אתם בעצם נועדים על השם. הקדוש ברוך הוא בחר באהרון, וגם בך הוא בחר תפקיד אחר. לכן אל תבוא בתלונה כנגד אהרון, אלא כנגד ריבונו של עולם. זה בעצם דבר שני, חזית ב', משה פונה לקורח. אומר, תשמע, תעצור, תחשוב פעם שנייה, יש לך, ברוך השם, חדש ברוך הוא, הבדיל אותך להקריב אתכם אליו וכן הלאה, ולכן אתם נועדים על השם ולא על אהרון. וקבוצה ג' פסוק י' ב', וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה. איפה און? בן פלט? אתה לא אומר שאשתו הצילה אותו. מה היא אמרה לו? היא אמרה, תשמע, און, אתה יודע, לך אין שום אינטרס. הרי אם כוח ינצח, אתה לא תהיה מספר 1, אתה תהיה מספר 2-3. אם משה ינצח, אתה גם מספר 2-3. אז מה אכפת לך? עזוב אותך. לך לישון. ואז כתוב שהיא באמת הרדימה אותו לישון באוהל, היא פרעה את שערה. וכשבאו לקרוא לו, אז ראו אישה, בלי כיסוי ראש, ברחו. את מבינה? מצחיק, נכון? הם הולכים עכשיו להתנפל על משה רבנו ואהרון, אבל לראות אישה בלי כיסוי ראש, זה מבריח אותם. מכאן כנראה שאפשר להיות גם מוזר לומר את זה, קצת זה, אבל גם דתי וגם רשע. זה לא חדש כנראה. מה?
הם חשבו שהם קדושים.
כן. לא, אבל הם הרי היו דתן אבירם היו באמת פושעים. הרי הם הכפישו את משה עוד ממצרים בכלל, נכון?
הם היו ארץ
זרה? לא, ממש לא. יפה מאוד, השאלה שלך יפה. מה השאלה שלך? עוד טיפה. הרי ידוע שבחושך מתו 80%, נכון?
זאת
אומרת, איך הרשעים האלה לא מתו, נכון? אם כבר אתה הורג, קח אותם גם. שמה? הם ממש לא ערב רב, ממש לא ערב רב. הם בני ראובן, מה זאת אומרת? בני אליאב. אז איך הם לא באמת מתו בחושך? הם היו אז כבר רשעים, הם צעקו על משה, מה אתה רוצה להרוג אותי וכל זה, והם הכפישו אותו מאז. למה הקדוש ברוך הוא לא כבר ניקה אותם? סיפור קצר, לפני 25 שנה הייתי בגבעתי. עכשיו, בגבעתי יש להם... שטח אימונים מאוד מאוד נידח בדרום שם, ליד חלוצה, אבל באמת רחוק. קיצור, אז היינו שם במשך 8 חודשים. מקום באמת קשה. אי אפשר לברוח. זאת אומרת, אדם נפקד, מת פשוט מצמה. אין שום סיכוי שמישהו תפוס לך. בקיצור, אז החבר'ה החילונים היו אומרים, וואלה, בגין הזה, צריכים להיכנס בו. עד שהוא מסר את כל סיני למצרים, תן להם גם את השטח הזה. נקה אותם. בכל אופן, אז גם פה, מה אתה ואירם עושים פה בכלל? למה אתה ברוך הוא לא כבר ניקה אותם? תשובה, כנראה שבחושך לא כל מי שהיה רשע מת. מתו רק מי שלא האמינו בגאולה. אבל מי שלא האמין שיהיה יציאת מצרים, הוא מת בחושך. אז מכאן שיש רשעים שמאמינים בגאולה, אבל מרשיעים כנגד משה רבנו. יש דבר כזה גם כן, תדעי לך. בכל אופן, אבל הם נזהרים מאוד מכיסוי ראש. הרשעים האלה. הם גם מאמינים בגאולה, גם שומרים על צניעות, על לבוש, אבל צורכים על משה. כן. בחושך? לא זוכר מי אומר את זה, אבל כתוב שמי שמת בגאולה, בחושך זה יהיה שלא האמינו ביציאת מצרים. וזה היה באמת רוב עם ישראל, צערנו הרב.
כן. שאמרנו
שנפתח הים פעם שנייה לפני ים סוף,
שהם
תקבו
במצרים או לא
הסכימו
לצאת
מצרים,
או שזה לא
קשור. לא מכיר מגרש כזה. לא מכיר. בכל אופן, אז הוא הולך לקרוא להם ומונים, לא נעלה. בשום אופן. מוכר לכם התשובה הזאת, הניסוח הזה? לא נעלה?
לארץ.
המרגלים כמובן. יפה מאוד. ואז הם אומרים לו, מה זאת אומרת, אמר כי הייתנו ארץ מצרים, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, אומרים את זה. הם הייתנו במדבר, וכולי וכולי, בקיצור, הם לא עולים. אין בעיה. העיני האנשים מהם הנקר, לא נעלה. ואז משה רבנו כועס מאוד. כלומר, הם לא באים. מה היה אכפת למשה? לצעוד אליהם. הרי הם בעצם נמצאים עכשיו בתוך מחנה ראובן, נכון? קצת דרום. וכוח נמצא בתוך מחנה לוויה. אז משה הולך, מי שם לשם קודם? הוא רץ, כן, מי? פסוק ג' ועד פסוק י' ב', אז הוא כל הזמן רץ. מה אכפת למשה? ללכת אליהם. נניח שהם לא רוצים לעלות. לא באים אליו. בסדר. סע, לך אליהם אתה. תגיד להם משהו, תרגיע אותם. כנראה שהוא הבין שהם, זאת אומרת, כדי שהם איכשהו, זאת אומרת, יהיה סיכוי להגיע לאיזה הסכם, אז צריכים לאסוף אותם אולי. את שבט לוי ואת הנשיאים ואותם. אם הם יהיו לבד, הסיכוי לשכנע אותם הוא אפסי. אז אם יהיה רוב...
לאסוף אותם ממי?
עם קורח והעדה של קורח. זאת אומרת, אם יהיו, נניח, כולם ביחד, אז הרוב יכריעו אולי כן על איזשהו פשרה. ולכן הוא קורא להם וממש דוחים את זה בכל תוקף. ואז משה כועס מאוד, והתחיל בעצם המהלך הכן הבא, שהוא פונה לקורח, הוא אומר, תשמע, אתה והעדה שלך תיקחו מחר מחתות, תעמדו פתח אוהל מועד ונראה. אז קורח באמת מקהיל עליהם את כל העדה אל פתח אוהל מועד. גם אנחנו שהעם כולו עומד על פתח אוהל מועד, וכבוד השם יורד, הוא נגלה אל כל העדה, וכולם רוצים לראות מה יקרה עם הקטורת. האם באמת זה נכון שרק אדם אחד יכול להקטיר קטורת, או שכולם יכולים? כן, מצוין. אז עד לכאן זה סוף עליית שני. עליית שלישי, וידבר השם אל משה ולאהרון למור, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. איזה עדה? כל עם ישראל? מה עם ישראל עשה? שני פירושים. רמב"ן אומר עדת קורח. עדת קורח. זאת אומרת, משה ואהרון היו שם בפנים, דיברו איתם, הקדוש ברוך אומר, יצאו משם, אני אכנס בהם. אז זה הסבר אחד, שכנועה סביר יותר, שהנקודה הייתה, במקום שיהיה עכשיו מבדק עם קטורת, משה רבנו, זוז רגע הצידה, נפגיז אותם, את כל העדה הרעה הזאת, כי כולם הרי עכשיו נאספו. השם אומר למשה ואהרון. משה אומר, השם אומר למשה ולאהרון, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. אני אגמור עליהם. מה עונה משה? ויפלו על פניהם. פסוק כ"ב. זהו, הפשט הוא שהעדה, הכוונה זה כל העדה, העדה שנזכרת בפסוק י"ט, כל העדה, שמכיוון שכולם נאספו, אז הם תומכים או לא מוכים לפחות, אז הם חלק מהסיפור כאילו. ואז משה עונה, ויפלו על פניהם ואמרו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא וכל העדה תקצוף. אז אם העדה זה כל עם ישראל, מאוד מובן. אבל אם העדה זה רק הנשיאים, אז מה זה איש אחד יחטא? כולם חטאו? מה זאת אומרת? הם כולם בתוך העצה הזאת. יפה. אלא שמשה רבנו אומר, תשמע קדוש ברוך הוא, סליחה, הם לא חוטאים, הם רוצים קדושה, מה אתה קוצף עליהם? ועל זה אין תשובה דרך אגב, אבל זה נרגע באמת, קדוש ברוך הוא נרגע כביכול. כן.
כאילו נכון שהם לא חוטאים, אבל יש פשוט קצת בעייתי בזה שהם רוצים לעשות את האוכל שלהם, את האוכל של השם. אם אמרתם שהשם שיהיה,
נכון מאוד.
ולא כאילו, זה אומנם מניע שהוא בסוף כן קודש, אבל הוא לא מדייק.
נכון, נכון מאוד. אבל משה כאן אומר, תשמע, ישנו הבדל עמוק בין קורח, שהוא איש אחד חוטא, לכל העדה. הוא מגיע מתוך אינטרס וקנאה. הם באים באמת בתום לב. מה אתה קוצף עליהם? ואכן באמת לא קרה שום דבר שם. ואז השם אומר, רק שנייה אחת מחילה, למשה, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב, יש כאן כוח דתן ואבירם. אז העדה פה שוב, זה או כל עם ישראל, או בפשט, עדת קורח, הכוונה. שהוא כאילו הפריד ביניהם. ותשמע, ישנם שלושה אנשים, וישנם עוד את העדה, את העשים. ועד משה הולך באמת אל דתן ואבירם, אומר להם, כן, לעדה, לאמור, סורונה מעל העולה האנשים השעים האלה. וכו' וכו', והם באמת עולים משם. ואז משה אומר, פסוק כ"ח, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם הלכני. וכו'. כי לא מליבי, זאת אומרת, אני לא המצאתי את זה, אלא השם של אחותי. אם כמות כל האדם עם מותון אלה וכו', לא השם שלך. זאת אומרת, אם זה יהיה מוות טבעי, אני המצאתי. ואם בריאה יברא השם, ופצה אדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. זה סיכון אדיר. כי אין פה שום הקדמה שהשם יקדים לו שזה מה שיקרה. משה גוזר פה באיזה גזירה. הוא אומר, אם זה יהיה מוות טבעי, אני משקר. הקדוש ברוך הוא לא שלח אותי. ואם השם כן שלח אותי, אז יהיה פה עכשיו בריאה חדשה. זה סיכון עצום. וזה בשידור חי. זה לא שמראש הקדוש ברוך הוא סיכם את זה איתו. אלא אין שום הזכור קודם שהשם אמר משהו למשה על בליעת האדמה. משה גוזר את זה.
רגע, מה השם אומר? השם אומר כאילו, רק תיבדלו?
ייבדלו ואכלה אותם כרגע. והוא לא קילה אותם כרגע. לא קילה אותם בסוף. לא אומר איך זה יקרה. משה עכשיו נכנס אל תוך, כאילו פינה. הוא אומר, אם זה יהיה מוות טבעי, לא השם שלחני. ואם יהיה בריאה חדשה, והאדמה תבלע אותם, אז תראו שהם בעצם נעצו את השם.
מי
העדה
שם
משה לשונה הכל? העדה כולה?
כל
העדה
או כל
הנשיאים? מחלוקת. האם זה הנשיאים או שכל העדה? זה נראה לפחות כל העדה. הפשט לפחות הוא שזה כל העדה. שהם עמדו שם למטה והם נבדלו מהם, ועכשיו הם עומדים באיזה משהו שהוא אולי איזה גבעה, כן, מעל המקום של הכוח, דתן ואבירם.
אבל לא הבנתי את המהלך שהיה פה.
המהלך פשוט. יש פה בעצם, נקרא איזה ארבעה מעגלים. קורח, דתן ואבירם, נשיאים וכל העדה. הכוונה, העם כולו. כולם עכשיו בלחץ לראות מה קורה פה. יש פה אנשים שהם בעצם חולקים על העובדה שבאמת משה ואהרון הם תפסו מלוכה.
איפה כל העם נכנסו לסיפור?
בפסוק שוב בצורה פשוטה בפסוק יוטט שכוח מקהיל עליהם את כל העדה אל פתח אוהל מועד. זה נשמע לפחות שכל עם ישראל נמצא שם. אז זה בדיוק השאלה, האם זה עדת קורח שם, ואז ההבדלה זה אם ליחס לקורח, או שהעדה כאן זה כל העדה. והאמת היא שזה שיש פה בלבול כזה או איזה חוסר בהירות, זה כיוון שבאמת עם ישראל היה באיזה בלבול. זאת אומרת, לא היה ברור כאילו מי נגד מי בדיוק, האם זה רק הנשיאים, האם זה כל העדה. הם היו כל הצפים כמובן, לא שהם צעקו על משה ואהרון, אבל היה פה איזה מין הרגשה שמשהו פה לא מספיק ברור, משהו פה לא מספיק חד. אין פה ציבור שאומר קורח דן אבירם אתם רשעים. אף אחד לא מוחה, צועק עליהם, השתיק אותם, אלא הם יחשו כאילו כל צף כזה.
אז
הרב,
מה הקשר
עכשיו
שמשה הולך
לדתון ואבירם? אז משה איכשהו אומר, תשמע, אלה הרשעים, הם ממש רשעים. אומר, הם אנשים הכי מכפישים. כן? ואז הכוח בעצם נמצא גם איתם וגם עם הנשיאים. כן? ואז הוא אומר, אם כן האנשים האלה ימותו היה אופן טבעי, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותי.
מפריד את דתן ואבירם מקורח?
לא מקורח, מהעדה. שוב. יש ארבע קבוצות. קורח, דתן ואבירם, נשיאים וכל עם ישראל. בסדר? משה עוד יודע שאין באמת קשר אמיתי ביניהם. אלא הם פתחו קואליציה, אבל יש פה הרבה מאוד אינטרסים אחרים. אז יש רשעים גמורים, נתן אבירם, הם ממש רשעים, וכוח הוא המלך שלהם, אז הוא ודאי רשע. ויש נשיאים שהם רוצים קרבת אלוקים, הם נסחפו, נגררו, בתום לב, הם רוצים באמת קרבת אלוקים, הם לא כמו הרשעים האלה. אז לנשיאים הוא אומר, לכו, תביאו קטורת מחר, נראה מה קורה. להם הוא אומר, האדמה תבלע אתכם. למה לא באמת מוות רגיל? למה לא שבת סלב?
הוא אמר להם את זה, אבל מזמן.
דקה, דקה.
הוא אמר להם עוד יום כאילו?
מחר. מחר, כמובן.
לפני כמה פתאום קראנו שמחר, מחר...
בוקר. הוא אמר, נכון? וגם בהמשך הוא אמר להם מחר.
אז
זה
פעם
שנייה
שהוא מאחר אותם?
לא, לא. פעם אחת. פעם אחת משמעו. עוד יום, נברר את זה. זה כתוב ב... פסוק ת' ז', אתה והם והארון מחר.
זה
המחר
שהוא
בדיוק.
זה מה שקורח ודתן ורן, הם אלה שבלה אותם האדמה וכאילו...
רק אותם.
רק אותם.
נכון.
לפני שבכלל הקטירו את הצורת.
בדיוק, נכון, בדיוק ככה. והנשיאים בעצם, הם, תכף נראה, נשרפים באש.
הרב, אז בעצם נאמר להם מחר, ואז הם מגיעים לאוהל מועד. ואז השם אומר
למשה ואהרון,
תצאו משם, אני אחלה אותם.
נכון, לא מסכימים.
לא מסכימים.
נשארים שם בינתיים.
מה קורה אחר כך?
הוא פונה לתן האווירם, ואומר להם, תראו, אם הם ימותו בצורה נורמלית, אני משקר. רק אם הארץ... תבלע אותם, זה, כן, אז אתם תדעו שבאמת הקדוש ברוך הוא שלח אותי. מה פשר העונש הזה? הרי אנחנו הרי יודעים שהשם ברא העולם בטבע, נכון?
אז שנייה עוד לי.
כן.
על הבלבול שלי קודם.
כן, אוקיי, זה קרוב לטוב. אז כל נס הוא נצרך לגמרי, זאת אומרת, כדי שיהיה נס צריכים סיבה טובה מאוד 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 מאוד. מה הסיבה פה שיהיה כזה מוות, שהארץ פותחת את פיה, בולעת אנשים, חיים שעולה? מה הקטע שלך בכלל? למה? למה לא פשוט מוות נורמלי? נניח, יהיה עכשיו, לא יודע מה, איזה ברק, ישרוף אותם.
זה לא שאלים רק על אנשים עושים.
אלא?
אם על הנהגה אלוקית.
ואז מה?
ואז כל התפקיד שאני עושה...
הרי הם טוענים שאין מדרגות בבריאה. שכולם קדושים. אז הבריאה בעצמה אוכלת אותם. הכוונה, אם אתם טוענים שאין הבדל בין דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, לוי וכהן, אז הדומם הוא הופך להיות חי פתאום. כן.
אם אומרים
שהעדה
זה עם ישראל,
כן.
אז זה אומר שהם כאילו מפריד כאן את עם ישראל מה-250, ואז
ה-250 הם אלה שיימות להתנהל,
שלא?
זה אומר, יש גם משהו כזה, הסבר כזה, שכל העדה הכוונה כל ישראל. והוא רוצה שלא יהיה מצב שכולם נגררים אחרי כאילו גל הזה, אחרי הצונמי הזה. כן? ואנחנו נראה תכף שאחרי שהם באמת נשרפים, יש טענות כלפי משה ואהרון.
הרב, זה נשמע בכל זאת כאילו משה מבין שיש לו משהו שהוא לא נכון. גם הוא לא מנסה לפעס אותם.
מנסה מאוד לפעס אותם. אמרנו, תראו, השם, 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 השם בעצם מחר בו. מחר הבוקר נראה, אתם תשנו על זה, תוארו, לא תקומו בזמן, תאחרו לעניין. המגמה היא בוודאי לתת להם כאילו עוד זאת אומרת, יום לחשוב על זה.
כן, אבל עדיין לא, אין שום אמירה
פעילה. כנראה שכל עוד משה, הוא מותקף בעצם, הוא, זאת אומרת, הטענה בעצם היא כאילו, כלפיו, כל עוד הוא ה... נושא קשה מאוד לענות באופן שלא יישמע שהוא כאילו אינטרסנט, שהוא איכשהו מוריד אותם מזה, עושה להם איזה פשרה, איזה מין טיוח כזה, כי הוא נוגע בדבר, לכן קשה לו מאוד מאוד לנקוט עמדה שהיא פעילה כנגד זה. הוא אומר, אוקיי, אתם באמת רוצים, המציאות תוכיח. כן,
הוא אמר לדתן
ואבירם
לעלות, ואז אחר כך אמרת שהוא, אז למה הוא לא הלך אליהם, ואז בעצם מופיע שהוא הלך,
כי הוא הלך. אז הוא קרא להם כדי שיהיה שלום. וכשהם לא רצו, אז הוא הלך אליהם להרוג אותם. ושם הוא מאוד כועס עליהם. כן. ואיחר, מאוד.
הרב,
כן. אפשר לחזור סביב
העניין של משהו שהוא הוכיח את השם?
כן. משה אומר, תשמע, זה לא עניין פרסונלי. זה עניין כל כך מהותי, שצריכים להמחיש כאילו שהבריאה מתקוממת נגד זה. שכשהאדם חולק על עצם העובדה שיש מדרגות בבריאה, אז העולם בולע אותו. הסבר אחד. הסבר ב', שהרי הם טענו שאין מדרגות בבריאה. כולם אלוקיים, הכל, כולם השם, כולם קדושים. אז הדומם הפך להיות חי. זה מידה, כן, נגד מידה. בכל אופן, אחרי שהדבר הזה קורה, באמת, אכן, תיבקע הארץ וכו', ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקוח, ואת כל הרכוש, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותכנס אליהם הארץ, ועבדו לתוך הקהל. וכל ישראל, כן, התיאור כאן הוא פרוש, שהעדה הייתה כל ישראל, עכשיו, ואותיהם, נסו לקולם. כי אמרו, פן, דיבנו הארץ, ויש יצא את השם, ותוכל את ה-50 ו-200 איש, הקריבה הקטורת. אז זה היה בעצם גם, שוב, הארץ בלעה את האנשים של קורח, דתן אבירם ובתיהם כל אשר להם, ויצא אש שהיא בעצם שרפה את הנשיאים. כן, הקטירו, ואז האש שרפה אותם. עכשיו מגיע
פסוק. בא להסתכל, זה גם הרי הקדמו את המודע שלהם?
עוד פעם?
זה שכולם בא להסתכל על התופעה הזה, זה גם הרי הקדמו את המודע שלהם?
כנראה שהמצב שהיה, היה מאוד מאורפד, וכאשר משה רבנו הולך ויורד כביכול, כבר לא מנהיג בלתי מעורער. יש כבר סנהדרין, יש כבר נביאים, זקנים. אז מאוד קשה לתת אמון מוחלט באדם אחד. אדם ישראל באמת באיזה מבוכה, שאולי עכשיו לקראת הכניסה להנהגה טבעית, אז אולי יש כן איזשהו אפשרות שכולם יהיו קדושים, או שכולם יקריבו קטורת. כן, אז העם נבוך. ואז השם אומר ל... משה, דבר מוזר מאוד, אחרי שאותם כן, אנשים מתו בשריפה, לך תרים את המחתות מתוך השריפה, ותעשה אותם ציפוי להסבח. איזה מין יוזמה זאת? אנשים טמאים, רשעים, הקטירו קטורת לא כדין, נשרפו, מתו מזה. להפוך את המחתות ציפוי להסבח?
נראה שם, בגלל שהם לא
לאדם רצה. למה? כי, כתוב בפסוק ג' כי יקריבו לפני השם ויקדשו. זאת אומרת, זה באמת עבד. הם באמת יקריבו לפני השם. וזה קודש. זאת אומרת, היה כאן משהו שפעל. פעל, אבל דרך מוות. זאת אומרת, זה לא שהם עשו מעשה תמה. זה לא שהיה פה איזה ניסיון שהוכתר בכישלון מוחלט. הפוך. הם הקטירו קטורת, ירדה אש משמיים, כיוון שהם היו פחות נקרא מוכנים, אז הם מתו מזה. אבל זה לא איזה מין כאילו חטא שאין לו זכר, שאין לו תוחלת. אלא זה הופך למזבח עכשיו. זאת אומרת, אותם כלים שבהם הם הקטירו קטורת, הם עכשיו מזבח.
אז מה החטא?
יפה. אז החטא הוא לא בכוונה שלהם כנראה. כי אחרת, מה אתה עושה? זאת אומרת, סיפור לה, מזבח מחטא? ברור שלא. אלא הם עשו כאן מעשה שהוא כנראה מתוך מגמה חיובית, מתוך רצון לקרבת אלוקים, רק לא בדרך הנכונה. אין להם כלים נכונים כדי להכיל את האש הזאת, את הקודש הזה. זאת אומרת, אם הוא היה כהן, הוא היה עושה את זה, והיה פחות נשרף. כן. דברי, דברי. הכוונה היא, נכון, שיש חטאים שהם הכל תמי שם, שהכל גרוע שם, אין להם שום תוחלת. יש חטאים שהמעשה כשלעצמו הוא מעשה נכון, העיתוי לא נכון, האדם לא נכון, ההקשר לא נכון, אבל זה לא, זה לא מעשה שהוא כולו טעות, שהוא כולו גרוע. זה דוגמה אחת לזה, שנכון, הם נשרפו, הם מתו כולם. יותר מזה, יש פירוש לא זוכר, שאומר שהם ידעו מזה מראש, שהלכו להם זה בלב שלם. הזכרנו קודם את הפירוש הזה, הנציב, או יפה מאוד, הנציב, שהם ידעו שזה מאוד מסוכן עד מוות, אמרו עדיף לנו, עדיף לחוות פעם אחת קרבת אלוקים ולמות אפילו, או נראה טוב למות בעד קרבת אלוקים. כן, והם אכן מתו מזה, אבל זה לא דבר פסול מעיקרו, אלא ישנו כאן באמת בסיס של רצון חיובי עם כלים קטנים מדי או חלשים מדי. בכל אופן, הזה לוקחים אותם את המחתות, עושים להם ריקוע, ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל. וההמשך, זה כבר המשך קשה מאוד, כן.
זה נשמע כמו המשפט שלנו, שטוב למות בעד ארצנו.
זה מה שאמרתי.
כן, זה בעניין שעדיין, אם זה מתקשר למקום הזה שאולי...
מעפילים.
כן, אבל גם בימינו, שאולי זה גם לנכון.
נכון, באמת יש היום גם כן עניינים כאלה שאדם באמת רוצה קרבת אלוקים, אבל הוא עושה את זה באיזה מין דילוג. נניח אדם רוצה מאוד ללמוד סוד קבלה, הוא עושה את זה בלי שיש לו כלים באמת לזה. באמת, הוא באמת רוצה קרבת אלוקים, הוא באמת רוצה קודש, רק הוא לא כל כך מבין שיש איזשהו סדר לקודש. פה זה באמת דורש מאיתנו הרבה חוכמה, הרבה ככה גבורה, לדעת שגם כאשר אני רוצה טוב, אז הדרך היא קריטית. ואם הדרך לא נכונה, זה יכול באמת להיגמר ברע.
אז מה צריכים לעשות?
להימנע פשוט. לומר, אנחנו רוצים קרבת אלוקים, דרך אהרון הכהן. שהוא שליח שלי, שהוא בשמי, שהוא עושה את זה בשבילי. לא אני. אדם רוצה להניח להגיד ברכת כהנים, אבל הוא לא כהן. מה יעשה? לא יעשה. יסתכל על הכהנים, נשק אותם, ייתן להם את... ילחץ יד לכהנים, אבל הוא לא כהן. אז יש מקרים שהחטא הוא בא מתוך רשעות. יש מקרים שהוא בא מתוך מקום טוב, אבל כלים גרועים. פרק י"ז פסוק ו', והיה לנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור אתם המיתם את עם השם. מה זה?
שמה?
אמרו את קורח הבנו, דתן אבירם הבנו, אבל למה הנשיאים מתו? אתם הרגתם אותם. הסבר אחד, שאתה אמרת להם לכו תקטירו כל עדת בני ישראל. השבא אומר, כן, כותב ככה, על דתן ואבירם אנו מודים שחטאו, אבל ה-250 איש שמתו במיטת נדב ואביהו, אתם הרגתם אותם, ש ציוויתם עליהם להקטיר הקטורת. זאת אומרת, הציווי שהם באמת הקטירו, הוא היה בעצם איזשהו מוקש, שלקודת. אתם בעצם גרמתם להם למות. זה בעצם הטענה שעם ישראל עכשיו טוען כנגד משה ואהרון. או בעצם הוא אומר, נכון, הייתה פה טעות, אבל למה אתם שיחקתם להם לידיים? למה אתם גרמתם להם להחמיר את המצב? זאת אומרת, אם הייתם דוחים אותם, או גם אומר אור החיים הקדוש, הוא אומר, אם הייתם רוצים, אז זה המצב של הכרה בעצם ביחד. זאת אומרת, גם בליאת הארץ וגם הקטורת, הוא היה ממש, זה יכול להיות נמנע. זאת אומרת, אם זה היה נלך דירוג, בטור, אז אחרי שהם היו באמת יודעים שהכוח נבלע, אז הם בטח היו נמנעים מהכתורת הזאת. אז זה שהדבר הזה קרה יחד, זה גרם להם למות. זאת אומרת, האשמה כאן היא שבעצם משה ואהרון לא מנעו את הבירור הזה, אלא הם הפוך, הם עודדו אותו, דחפו אותו, הציעו להם את ההצעה הזאת.
אבל נשמע
שהעם
כאילו בכלל הבין את כל המטרה
שקורה. בדיוק. שאם כל העניין היה לברר את ה, נקרא לזה, את הבחירה של משה ואהרון, אז העם לא הבין את זה. זאת אומרת, הם רואים את המבחן הזה כמשהו שהוא מאוד נקודתי. מישהו חלק, הרגתם אותו. כן, פסוק ז', יש הכבוד השם על כן על האוהל, ויבוא משה אהרון אל פני האוהל מועד. זאת אומרת, יש איזה מין כאילו בריחה כזאת שהם בורחים אל תוך הענן, ויש מיסוך בין העם לבין משה ואהרון. ואז שוב הקדוש ברוך הוא אומר, הרומו לתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. איזה עדה עד עכשיו? עם ישראל כמובן, כי הישראלים כבר מתו כבר אתמול.
מה זה מיסוך?
מיסוך? מיסוך הכוונה מסך עשן, ענן, שכאילו חצץ ביניהם ובין העדה. כי הם כאילו האשימו אותם, ואז הם כאילו בורחים לתוך הענן. ואז באמת יש איזה מין טענה שהעדה הזאת, כן, זאת אומרת, הפסוק י' של פרק י' ז' הוא מקביל לגמרי לפסוק, רגע, לפסוק כ' א' של פרק ט' ז', נכון? כתוב שם, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ופה כתוב, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. אז פה זה, ודאי העדה פה זה עם ישראל כולו. שם אמרנו שזה שתי אפשרויות. ואז משה מבקש מאהרון מהר מאוד לקחת מחתה, לשים כתורת על המחתה ולהציל אותם. אז זאת אומרת, אם הייתי באמת חושב שהכתורת היא כן דבר ממית, אז היא הפוך, היא גם עוצרת את המגפה. זאת אומרת, אם האדם שעושה אותה הוא אדם שבאמת הוכשר לכך, אז היא בעצם מונעת מוות. וכשעושים אותה באופן הפוך, אז זה גורם למוות. ואז אהרון לוקח, סורס, כן, הקהל, ושם כתורת, עוצר את המגפה, אבל מתים שם 14,700. 15,000 איש כמעט מתים שם, בהגפה הזאת. כי, כן.
מה הקטע שהבשוח אומר פעמיים לצאת? כאילו
מהגב
שיש
להרוג
אותם, כאילו
הוא
יכול להרוג אותם גם
כשהם מפנים,
כאילו זה לא
באמת משהו. נכון, נכון. מסתבר שהנקודה היא שהוא אומר אל תרום מתוך העדה, אל תיבדלו מהם. זה כמו נניח שכן בעגל הוא אומר הרף ממני ואשמידם. הוא אומר בעצם אל, כאילו אל תעזור אותי. הוא אומר בוא תפעל משהו עליהם, חבל עליהם. כאילו רמז כזה. שאם אתם תרומו אז, אבל אל תרומו כביכול. ואז קיצור אהרון חוזר, אבל מאוד גדול, 15,000 איש מתים, זה המון, כמתוך בוא נאמר 600,000, אולי 700 כבר אלף, אולי נניח ביחד עם הזקנים, הילדים, הנשים, 2 מיליון, 15,000 איש, נניח כמו כחילה היום, אם כן היה באיזה מדינה של 6 מיליון איש, פתאום 50,000 הרוגים, זה אסון נוראי. כן. טוב, כנראה שזה באמת הולך באמת ביחד, שיש עניין שיהיה באמת איזה מין כאילו התמסרות של אהרון למען העם. אז הוא כנסה את זה כדי שיהיה באמת, הרי הסוד הזה שקטורת תעצור את המגפה, זה הקדוש ברוך הוא ברא את העניין הזה, כן? זה בכדי שאהרון יילחם על עם ישראל. בכל אופן, ואז מגיע, רק עוד דקה, מגיע אז מבחן אולטימטיבי. אוקיי, הבנו את הרעיון, העם לא מבין באמת את זה שהשם בחר במשה ואהרון בלבד, הם עוד מאשימים את ההנהגה, שהם באמת הרגו את העדה, ואז מגיע מבחן של מטות. לוקחים 12 מטות לכל שבט, שמים את זה בתוך אהרון קודש הקודשים, והיה אותו שבט אשר השם בחר, מטה הוא יפרח. פרחיים, אתה יודע שאומר, שהם לקחו בעצם מאותו ענף, גזרו, זאת אומרת, כן, 12 פיסות כאלה, ואז זה אותו דנ"א בדיוק, אותו עץ, באותו שלב, באותו עניין, נראה איזה יפרח. ושמים בארון, ואחרי שניגשים שוב לתוך ארון הברית מחורת, והנה פרח מטה הארון לבית לוי, ויצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. ויצא משה את כל הזאת לפני השם אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו. סוף עליית חמישי הבינו שבאמת זה לא בחירה, זה לא משהו פרוצדורלי, זה עניין שרק מטה אהרון פורח בתוך קודש הקודשים, אז הוא שייך בזה. זאת אומרת, אם אדם שייך באיזה משהו, אז הוא פורח בו. אם הוא לא פרח, אז זה לא שלו. אז לכל שאר השבטים יש הרבה כוונות טובות והכל, הם לא שייכים בקודש הקודשים. כן, בכבוד.
לגבי 14, 15, 15 שמתו?
כן.
למה
דווקא אמיתי? לא ברור. לא יודע למה. מגפה. משחית. אורות המלחמה. פרק ב' שם. סביב ב'. שכש משחית, אז זה לא עניין אישי פרטי. עניין כללי יותר. חשבון כללי. נכון. נכון. לא יודע. לא יודע את החשבון.
מה עכשיו,
מביאים
לפי שבטים או
שהם העם פה עכשיו?
כן.
העדה כולה, זה כאילו כולם יחד. אבל נקרא לזה המגורים, האוהלים, הם כבדי במחנות. לא יודע, לא יודע איפה זה היה המגפה, אם זה היה, לא יודע. מבחן אומר שרק מטה אהרון פורח בקודש הקודשים. זאת אומרת, אם זה באמת המקום שלו, אז הוא פורח בו. כן, ואז בעצם שומרים את מטה אהרון בתוך הארון. משמרת, כדי שבאמת יהיה ברור שהשם בחר באהרון, שזה לא איזה מין מינוי פוליטי של משה או איזה קליקה או משהו כזה, אלא השם בחר באהרון דרך המטות בקודש הקודשים. ואז יש טענה חדשה, פרק י' ז' פסוק כ' ז', ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, אין גוונו עבדנו, כולנו עבדנו. הכוונה, אין סיכוי לחיות פה. למה? כי מי שקרב, יש כאן שם ימות. הכוונה, כל מי שנוגע איכשהו בקודש, מת. אי אפשר לחיות ככה. הנשיאים נשרפו. הקהל מתו במגפה. זה מסוכן מאוד. זה מקום כאילו שורף, הורג. כן, אז פסוק כ"ח הוא פסוק חזק. כן, הטענה היא שכל מי שהתקרב יש כאן השם ימות. האם תמנו לגבוה? זה משפט כאילו קשה. ואז מגיע שלב חדש, שהלוויים עצמם הם צריכים לשמור על משכן השם. זאת אומרת, יש איזשהו עניין שהאחריות על זה שאף אחד לא באמת יתקרב לקודש בטעות, היא לא על הרחוקים, על כן העם כולו, אלא על הלוויים, זאת אומרת, הם רצו להיות שוערים, בכדי שלא כן יהיה מצב שבו באמת האדם מתקרב למשכן השם ומת, ובזכות יש להם גם את המתנות של הלוויה והכהונה, וכן האחריות העול היא עליהם בעצם, זאת אומרת, הם נדרשים לשמור על העם מפני הכניסה לאזור שהוא כאילו מחוץ לתחום הקודש, ובזכות יש להם באמת מתנות כהונה, מתנות לוויה, תרומות, מעשרות, פת רחם וכן הלאה, שהכל בעצם מגיע ללווים ולכהנים. נכון, אז זה היה אז בעצם שוערים שהם כאילו כבוד, שיש איזה מין ניצב כזה, כמו בלונדון. פה עוסקים בשורים בשין ג' כאילו, שהם צריכים לדאוג שלא כן יהיה מצב שככה מישהו, לא יודע, בעיה לי נכנס לטעיל ונכנס לתוך כן הקודש. וכך בעצם הפרשה מסתיימת, כתוב שכל המתנות של כן הכהונה הם בעצם חלף עבודתם של הכהנים והלוויים, וזה בעצם הפרשה מסתיימת. והנקודה אולי שצריכים לסגור בפרשה הזאת, שפה בעצם מתברר הדרגות בקודש אחרי שבאמת עם ישראל הופך להיות בהנהגה טבעית יותר, וכבר משה לא לבד, יש כבר ברוך שם זקנים, סנהדרין וכל זה. יש עכשיו עוד איזשהו ברור שיש עדיין בחירה בעם ישראל בדרגות הגילוי של הקרבת אלוקים, ולוויים וכהנים הם מעל עם ישראל, וזה עובר דרך ברור קשה מאוד של קנאה ושל שנאה ושל רצון לזה קרבת אלוקים, אבל כאילו בוסרי. מכאן שוב שהקודש הוא רצוי והוא אהוב, אבל בתנאי שיש כלים, ואם אין כלים להגיע אליו, אז אפשר גם להגיע למחוזות קשים מאוד של שריפה. אז זה הפרשה שלנו, פרשת קורח, פרשת המדרגות בעם ישראל. רק נזכיר מה שאנחנו למדנו בחנוכה, שכתוב ש על שתי עבירות בנים מתים כשהם קטנים, על מזוזה וציצית. הטענות בעצם שכוח טען בנקודה הזאת של אם בית מלא ספרים ואם תלית התחלת, זאת אומרת הנקודה היא שבכדי באמת להגיע למקום של קודש, זאת אומרת, צריכים תלית שכולה תחילת עם ציצית, וצריכים כן בית שהוא עם ספר תורה ומזוזה. זאת אומרת, הגדרת הבית היא לא תלויה רק בתוכן שלו, אלא זאת אומרת, זה שבדלת יש את ההגדרה, את השלט, שזה בית של תורה, זה אחרת מאשר בית שיש בו תורה. הוא נלך בגד שהצוות הוא עצמו מלא תחלת, אבל הצטית שלו היא, נקרא איזה, הקריאת כיוון שלו, שהוא בגד של ציצית, ולא רק בגד שיש, כן, שיש בו תחלת, אלא זה בגד של תחלת. מכאן שכאשר אנחנו עכשיו זוכים להקים בית, אז ההבדל שבין בית של תורה לבית שיש בו תורה הוא הבדל שמיים וארץ. ובאמת בכל יהודי יש קדושה, באמת בכל בית יש תורה. השאלה האם זה בית שמוגדר שיש בו שלט עליו זה בית של תורה, מזוזה, או שזה בית שיש בו תורה, או האם האדם הוא בן תורה או שהוא אדם שלומד תורה. זה הבדל עצום בין אדם שיש בו תורה לבין אדם שהוא בן תורה.
וזה בעצם ההבדל בין כאילו הם שלא היה להם כלים אבל היה להם תוכן, שזה כאילו אותו דבר?
העניין הוא שהם אמרו, אם יהיה לי קטורת, אני אז, זאת אומרת, יהיה קדוש, קרוב.
שזה בעצם מקביל לזה שזה כאילו...
בית מלא ספרים.
שזה תוכן, אבל כאילו בלי הקלישה.
בדיוק, שיש פה תוכן, זאת אומרת, אתה באמת קשור לקודש, אבל זה לא ההגדרה שלך.
הרב?
כן.
הם לא
עברו
את
הברות
המעמדות בחטא
העגל? כנראה שלא היה מספיק ברור, אז. שם היה פשוט, כאילו כולם מול שבט לוי. לא, לא מספיק. לילה טוב.